אדם שמרן ואוחז אומנות אבותיי בידיים, אני מדבר בידיים, לא במצגת, אז ידליקו את האור. אני רוצה באמת לאחוז בשולי גימתו של הרב שטיינברג ולדבר על היבט אחר בתורה ומדע שאיננו קשור לשאלה האישית, אלא לשאלת הזמן ומה זה בעצם מדע. אין ספק שהרשב"א דיבר על מדע, הוא דיבר על פילוסופיה. יש בשבילי פילוסופיה מדע, מדעי האדם זאת המצאה ישראלית, זה לא מדע, מדעי האדם, מדעי הרוח, זה humanities, אבל זה לא מדע. המדע, science, זה המדע המדויק. והנקודה הזאת, שהנקודה שאני רוצה לדבר עליה, היא באמת שאלה מאוד מאוד חשובה, האימון במדע המדויק. השאלה היא, קודם כל, אני אתייחס קצת לפרופסור שטיינברג למקצוע שלו, כרופא, ואדבר על האימון ברופאים. מי שעוקב אחרי הספרות של הלכה ורפואה, הספרות הקדומה של הלכה ורפואה, מבין שהאימון ברופאים הוא לא אימון מדעי, אלא הוא משהו אחר לגמרי. דניאל קנמן, שקיבל פרס נובל על העבודה שלו בכלכלה, כתב ספר נפלא שהוא נקרא Thinking Fast and Slow, לחשוב מהר ולאט, והוא מספר סיפור על כבאי מקנדה, מונטריאול, שקצין כבאים שנכנס לתוך בית שהייתה שם שריפה, ומיד כשהחבר'ה נכנסו הוא אומר לכולם לצאת. כשכולם יצאו הבית התמוטט, ושאלו אותו, תגיד, איך ידעת שהבית התמוטט? הוא לא ידע להגיד. התברר שהשריפה האמיתית הייתה בבייסמנט, הייתה מתחת לכניסה, ואם הם היו נשארים שם, כן, הרצפה הייתה מתמוטטת תחתיהם, והם היו נספים. איך ידעת? לא ידע. לקח המון זמן, תחקירים ארוכים שלקחו, ימים ארוכים, עד שהוא הבין מה שקרה. הוא אמר, כשנכנסתי, הרגשתי שהבית היה חם יותר מאשר אמור להיות על פי העשן והאש מתוך מה שמרגיל. אז כנראה שחשבתי באיזשהו מקום בנשמה שלי, במוח שלי, שיש אש במקום אחר שהיא הרבה יותר מסוכנת מהאש הנראית, ולכן ציוויתי לכן הורדתי לפנות את הבית. הדבר הזה, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד חשוב שמדבר על מומחיות שאיננה מדעית במובן שאני יכול לתת סיבה לכל דבר והסבר, אלא זה אינטואיציה שהיא נובעת מתוך ניסיון נרכש, איזשהו מעגל שיש לו במוח שאנחנו לא מודעים אליו, שכל מיני דברים מן הניסיון שלנו, בתהליך שהוא לא מודע, זה אינטגרציה של המידע הזה, אתם מקבלים על פי החלטות. כל אדם בחיים יודע את זה, מהרבנים והרופאים, וכל אדם יודע שכך הדבר עובד. אם אתם תסתכלו עד היום בחברה החרדית, אין אימון במדע הרפואה, יש אימון ברופא. לכן הולכים לרופא המנוסה ביותר, החשוב ביותר, אף על פי שיטת האינפורמציה, האינפורמציה נמצאת בקצה האצבעות של כל מי שיש לו גישה לאינטרנט, והסיבה שלא מכשירים את זה, לא כי אסור להשתמש באינטרנט, אלא כן אימון במדע, יש אימון באנשים, באינטואיציה האישית של המומחים. וכך היה במשך דורות, זאת אומרת, הייתה אימון באינטואיציה שנרכשה מתוך ניסיון, אבל אימון במערכת מסודרת של מדע לא היה. אגב, חלק שנעשים בסוציולוגיה של הרפואה בימינו, מראים שהאימון ברפואה הולך ויורד. ככל שהרפואה נעשית מדעית יותר, האימון ברפואה הולך ויורד, ואנשים מאמינים יותר למה שחברים שלהם אנשים שצריכים לעבור ניתוח, אנשים חולי לב, אנשים חולי סרטן, מה הם אומרים על המחלה משפיע יותר על מה שהרופא אומר. וכך, ככל שהרפואה נעשית טובה יותר, האימון יורד. אבל האימון במדע הוא בעיה, הוא לא דבר פשוט. כלומר שהמדע מגיע לתוצאות, שהתוצאות האלה הן תוצאות שניתן לסמוך עליהן ולקבוע עליהן מה שאנחנו עושים, זה דבר שלא פשוט. ואני חושב שגם רבי מרצין, יש עוד חנוך ליינר, גם הרב הרצוג, הגיעו לזמן ולנקודת צומת כזו. הרב ליינר, רצינר בתחילת המאה ה-19, והרב הרצוג בסוף המאה ה-19, אבל אחרי שבמאה ה-18 בא לבואזייה והכימיה נעשית דבר שניתן היא כבר לא דבר מסתורי, כבר לא קוראים לו בערבית אלכימיה, שכמו שאנחנו קוראים אלכימיה, והדבר נעשה מדע, והדבר נעשה דבר שמקובל ככלי שאפשר באמצעותו לברר דברים, אני חושב שהם ראו פה איזשהו דבר של הגאולה, והשאלה של ההתעסקות במדע היא לא שאלה אישית, אלא היא שאלה של תקופה. אני אסביר את הנקודה. האינטואיציה של אדם יכולה לעבוד כל עוד הוא מדבר על דברים בתחום הניסיון שלו. אבל אם תשאל שאלה אינטואיטיבית על התחלת, לא תוכל לקבל תשובה. כי אין אדם שחי היום שיש לו ניסיון עם התחלת. ואם יספר לך אדם שהוא זוכר את התחלת כולה שאתה בעצמו, תגיד שהוא שקרן, הוא בוודאי או שהוא חוני המעגל והוא לא זוכר מה שהוא מדבר, או שזה חלקים שמספרים על זקני צפת שלא זוכים חורף כזה, כי לא זוכים כלום, כי הם חזקנים. אז אדם שאומר שהוא זוכר משהו לגבי התחלת, הדבר הזה הוא שטויות, הוא לא מוכר. אז איזה, אין לך שום ניסיון שיכול להדריך אותך לגבי התחלת. בעיית פסיקה נוראה היא בעיית הכלאיים. איך, האם מותר להשתיל ביצים של תפוח של שקדים ושל שזיפים ושל אפרסקים על קנה שהיא באה מארצות הברית, נקראת הנסן, שהיא מין תרכובת של שקד ושל מישמיש. האם הדבר הזה מותר או אסור? אין פוסק בימינו שיש לו את הניסיון ואת התחושה לדעת אם הדבר הזה מותר או אסור, וכלים מדעיים למרבה הצער, אין לזה, אין אפילו קצחות מדעים מהארץ. זה אנחנו יודעים היום. אבל הייתה תקופה במאה ה-19, שבאו ואמרו שהמדע יכול לפענח, אנחנו מגיעים במדע לפענוח העולם, אנחנו יכולים לתת כלים כמותיים וכלים הגיוניים כדי להבין את העולם. ואז שני אנשים אמרו, אם ככה אני יכול לפתור בעיות שהן לא בתחום הניסיון, שיסודם הוא לא אינטואיטיבי, אלא יסודם הוא הגיוני. ולכן השאלה היא לא בכלל, בכלל לא שאלה של התעסקות במדע, האם המדע אסור או מותר, המדע הוא חובה. אם באמצעות המדע אני יכול לקבל תשובות לשאלות שהן שאלות הלכתיות, ואין לי כלי אחר, הכלי האינטואיטיבי, כמה שאני אלמד, כמה שאשב ואלמד לרכוש ניסיון ואשמש רבנים, כלום לגבי התחלת לא יתברר לי, שום דבר לגבי התחלת לא יתברר לי, אז אני חייב לפנות לכלי האחר, שהוא הכלי המדעי שמוסף אינפורמציה מן הארכיאולוגיה ומן הכימיה ומן הכימיה האורגנית ומן הזואולוגיה, ואני מתחיל לקבל תשובה. אני רק אגיד מה שהרצינר אמר, איך הוא מחפש את התחלת. הוא אומר דבר כזה. אני יודע את הצבע. הצבע, כך יש לנו מסורת, שהצבע הזה הוא מה שאנחנו קוראים לו בעברית, תחלת, הימל, תחלת השמיים, כך כותב המפרש המשנה, הרב ישראל ליפשיץ, בפירוש המשנה, ההקדמה שלו להלכות שבת, למשניות על שבת, בגדי כהונה, הוא כותב שם שיש שם פרק שנקרא בגדי כהונה, הוא כותב שהתחלת הוא מה שאנחנו היום קוראים, כן, תחלת השמיים. הדבר הזה, בית אנחנו יודעים על החיל הזאת שהוא בעל חיים ימין, זאת אומרת דק, דק זה מה שחי במים. דבר שלישי, אנחנו יודעים שצובעים בנוזל שבא מגופו של החיל הזאת. הוא אומר, דם יכול להיות הגדרה רחבה, לאו דווקא הנוזל שבו אתה חי, אבל זה נוזל שבא מגופו של בעל חיים ימין שצבעו כחול. אנחנו יודעים את זה, צריך לחפש, להתחיל לחפש, לשאול את הזואולוגים הימיים, מה הם יודעים, איפה יש בעל חיים כזה? אם נמצא כמה, נשתמש בכלים ההלכתיים, בסימנים של החיל הזאת שכתובים בגמרא, ונברור ביניהם. אם אנחנו נמצא רק אחד, מצוין. לא נמצא אף אחד, יש בעיה. הוא לא מצא אף אחד. ואז הוא מצא את גנון הרוקחים, שבעצם הצבע שמפיקים לנו סביה, הוא חום כזה, אבל אפשר לשכנע אותו, להפוך אותו לכחול באמצעים של חיל. ואז הוא אומר, אבל הרי זה לא כחול ממש, זה כחול באמצעי של הכימיה. חוץ מזה, זה לא חילזון, זה דיונון שיש לו זרועות שיוצאות ממנו. אז עכשיו הוא השתמש בכוח הפלפול העצום שלו, הוא אמר שהזרועות שלו מתחלזנות. הזרועות מקבלות צורה של חילזון. אבל האימון שהיה לו, שאם הזואולוגים אומרים שאין בעל חיים אחר שניתן להפיק צבע מנוזל של הגוף שלו, אלא רק זה, זהו זה, וזה נגמר, וזה נגמר היד, מכאן ואילך, דרכי הפלפול פתוחות ואפשר להגיע למסקנות שאנחנו צריכים להגיע. הרב הרצוג במאמר שלו בעיתון ההד, כרך זין, שנה זין חוברת א', ההד היה עיתון חרדי, ממש חרדי, אבל של הקרן הקיימת, כתב שם הרב קוק, זה חצה לגיל ברכה, גם כן, אבל הכתיבה הייתה, זה, ערך אותו אחי אמי, הרבי מסוכותשוב, רבי חנוך מסוכותשוב, יש לו שם סדרת מאמרים ששם הוא מספר על המחקר שלו, מספר אותו בצורה חרדית, למדנית, לא בצורה מחקרית, ושם הוא כותב, יש עובדות, היום אנחנו יכולים לדעת עובדות, והרב הרצוג בנאיביות שתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, מדבר שגם ארכיאולוגיה זה עובדות, ואגיפטולוגיה זה עובדות, וכל זה אני מתייחס אליהם כאל עובדות ברורות. מה הרעיון? הרעיון הוא שכאשר אני יכול לקחת ולדעת עובדות, נפתח עולם חדש. זאת אומרת, אין כבר גבול, אני יכול עכשיו להבין את הכל. ברגע שיש אמונה, אפילו שהיא אמונה תמימה במדע, אני יכול עכשיו לדעת את הכל. אין שום דבר שנסתר מנגד עיניי. זאת בעצם התפיסה של הגאולה. אתם יודעים שאחד הנימוקים בוויכוחים על התכלת היה שמקובל בשם הארי הקדוש שהתכלת נכנס בחורבן הבית ולא התגלה עד הגאולה. בתשובה שכתב הרב דרוק, של הדרוק לרבי מרצין, הוא כותב שעכשיו כשאתה עוסק בתכלת, אולי התנוצץ, מתחיל להתנוצץ אור הגאולה. אבל אני יודעתי, אור הגאולה מתנוצץ, לא התכלת כדבר שהארי הקדוש אומר שיחזור עם הגאולה, אלא כמו שכותב הרצינדר, לא מצאנו שהתכלת נעלם, בעל חיים לא נעלם. ואם בעל חיים נעלם הוא לא יוכל להיווצר מחדש, אם כן הוא נמצא, רק אנחנו לא יודעים איפה הוא מחפש אותו ונמצא אותו. התפיסה הזאת היא גאולה אמיתית, זאת אומרת, היא גאולה מהגבלות של שכחה. הבעל שם טוב אמר שהשכחה היא סוד הגלות והזיכרון הוא סוד הגאולה. הזיכרון הוא יכולת ההתמצאות, היכולת לדעת מה שהדברים שנשכחו מאיתנו, נשכחו כרכתות בקושי הגלות, בצער של הגלות. באותו רגע שאני אומר שאני יכול לדעת, אז כבלי הגלות מתמוססים. כבלי הגלות נעלמים, כמו הכבלים של הפשטן של שמשון. זאת אומרת, עכשיו זה כמו מאורת שמריחה אש והכבלים נעלמים. הנקודה של החשש ממדע, הקונפליקט שיש בין מדע לתורה, הוא קונפליקט של תפיסה, אם אני עוסק בתורה או שאני עוסק במדע. היכולת שיש במדע לתת לנו דברים שאנחנו שכחנו כבר, לאפשר לנו לגלות אותם, לאפשר להבין אותם ולאפשר לדעת, או גם זה בנאיביות שאם צריכים אותה של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היום הדבר, אנחנו יודעים שכל מאמר מדעי שנכתב, בוודאי יצוץ מאמר מדעי שיסתור אותו, שיחלוק עליו, אבל עדיין, כמו שאמר רבי יוחנן בן לקיש, בין שנינו תתברר האמת, היכולת לברר את הדברים לאמיתה ולתת להם כימות ולהבין אותם, פה נמצאת הנקודה, וזה הדבר שהעריכו לעניות דעתי גם רבי מרצין וגם הרב הרצוג. הנה פה אנחנו פותחים פתח ענק שלא היה מקודם, פתח תורני רחב ומאיר שהיה סתום בפנינו קודם. לפי דעתי זה סוד נוסף של תורה ומדע שעולה על העניינים וצומח מתוך היחס לתורה ומדע של רבותינו הראשונים ושל הרמב"ם וצומח מתוך זה. אבל החזון של הגאולה בהתפתחות המדע בעולם שתאפשר לנו להבין את התורה, הבנה אמיתית, זה בא בנקודה הזאת. ואת האש הזאת הציתו באמת הרבי מרצין והרב הרצוג, ואחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות אחרי שאנחנו קיבלנו את הלפיד לידינו, לא להסתפק בתכלת, אלא באמת לפנות אל המדע כפותר דברים שכבר נשכחו מאיתנו. ואף על פי שהנתיב לא נראה ברור, אנחנו צריכים לקחת אותו, להשתמש בו וללכת בו. תודה רבה.